Deixem Rahama. יום שני, חול המועד פסח, התשף בשלה. השעור הזה, במקום התרשו שהייתה אמורה להיות בעיר נתניה, במעמד הגדול, לכבוד חג הפסח, לא זכינו. אם לא היינו זוכים, היינו נתקיים ברב עמד רת מלאך. עכשיו שאין את האפשרות הזאת, אנחנו חייבים להישאר בבתים, אז אני מדבר מתוך הבית שלי, אבל ברוך השם, בחן וחסד ורחמים, יש אפשרות להעביר את השיעורים באמצעות הטלפון וכיוצא בזה. אז דרשו השיעור הזה, בעזרת השם, להצלחת כל עם ישראל, לרפואת כל החולים בכלל, חולי הקורונה בפרט, במיוחד רפואת ידידנו הרב הדיין מימון בן שלמה נהרי, השם ישמרו וחייהו, וכן אלופנו מיודענו הרב המקובל חיים שמואל ינון עדני מירושלים מקודשנו וזיפתנו. ברוך השם, המצב של השני השתפר, אבל עדיין זקוקים לישועת השם, צריך סייעתא דשמיא. הרב מימון נהרי צריך ישועה גדולה, מבקשים מכולם שיתפללו לרפואתו השלמה. הוא אבן יקרה, תלמיד חכם חשוב בעדה. כאן יש לי הזדמנות, עוד אתמול שמעתי בטלפון, אמרו, אברך מתקשר אליי ממודיעין עילית, שמעתי שהרב אמר שהתימנים מחוסנים מהקורונה. אמרתי לו, חס ושלום, זה לא נכון. הנה, בעוונותינו הרבים אנחנו רואים שני תלמידי חכמים חשובים שסובלים מהמחלה הזאת, וכמותם יש עוד רבים. יש אפילו מי שנפטר ביהוד מזה, זה לא קשור לתימנים, זה לא קשור לעדות, לא קשור לאף אחד. השמועה הזאת, בתחילת העניין של התפרצות המחלה, מישהו כנראה בלתי אחראי, לא יודע על סמך מה זה נאמר, שבתימנים זה לא פוגע. א', המציאות הוכיחה שזה לא נכון, וכבר מיד חשו את זה שזה טעות. אז לכן אין על מה לסמוך, וכולנו מצפים שיתקיים בנו ויסיר אדוני ממחו כל חלי, כל מדי מסריים ורעים אשר יודעתו לא ישימו ממחו נתונם בכל שנה. נכון, במזמור של החג אנחנו אומרים ידעו לאדוני חסדו ונפלאותו לבני אדם וירוממוהו בגהל עם ובמשל זגנים יהללוהו. העולם אומר יהללוהו שוונע, אבל מעריץ אומר שצריך להיות שוונח. אז כמובן אנחנו תלמידיו ומקבלים את הדברים, צריכים לקבל את האמת, זה ככה לפי הספרים המדויקים. מהפסוק הזה הגמרא מסכת ברכות לומדת לעניין ארבעה שצריכים להודות: חבוש, ים, יסורין, מדבר, סימון אנחנו חיים, כל החיים יודו חסלו. ארבעה שצריכים להודות על חסד שהקדוש ברוך הוא עשה להם, מברכים בכלל חג'ומן לחיובים טובות, שצריך להיות ההודעה, הברכה הזאת צריכה להיות 12 מישראל, שניים מהם תלמידי חכמים, לומדים מהפסוק הזה, וירו ממוהו בגל עום, קהל זה 10, ובמשל זגנים יהלו זוגן שגון החכמו, עשרה מן היו רבונן, שניים מתוכם צריכים להיות תלמידי חכמים. אבל כתוב בשולחן ערוך, בסימן רשות תת, שזה לא מעכב, אבל לכתחילה צריך להשתדל שיהיה לפחות שני תלמידי חכמים בתוך כל 10. הרמב"ם כותב בהלכות ברכות שזה שמברך ברכת הגומל הוא צריך לעמוד. בשולחן ערוך זה לא מובא. הכסף משנה מתפלא מה המקור של הרמב״ם. משמע שהוא סובר שולחן ערוך שאפילו לא חתה לאפשר להגיד את זה בישיבה. אמנם בדרך כלל אומרים את זה בספר תורה, אז בלב אחרי עומדים. אבל זה בספר תורה זה לא מעכב. זה מנהג לעשות בספר תורה, אבל מי שלא מסתדר לו בספר תורה יכול להגיד את זה. מה המקור של הרמב״ם? אומר הבית חדש, כתוב משה וזגנים, יהללו משה, צריכים לשבת. אליה רבה בסימן רשותת, כותב שזה דהוק. הוא אומר, מאיפה לומדים את זה? אז מאיפה כן הרמב״ם למד? יש שכתוב יהללו, זה הלל. הלל צריך להיות בעמידה. אז כמו שהלל צריך להיות בעמידה, אז גם ברכת הגומל שכתוב בלשון הלל, גם היא צריכה להיות בעמידה. נקרא את הלשון שלו בפנים. סימן רשותת צעיף ב' מבורך ברוך אתה השם, לשון הרמב״ם, עומד בעיניה מבורך, זאת אומרת הוא צריך לעמוד בתוך העשרה, וחוזר כסף משנה סורך עיון מנולה, ולכן ישמדו בשולחן ערוך. לא מצא את המקור לרמב״ם, ומפרשי פוסקים אחרים לא הזכירו זה, אז שולחן ערוך לא הביא את זה. והבית חדש קודם, זה לא מאמין לי שאני לא דגרו, במשל זגנים יהללו, על מה? דזגנים בישיבה. מכלל דמהללים בעמידה, הזקנים יושבים, ומי שמהלל, מי שמברך הגומר צריך לעמוד, עד כאן. אומר אלי הרבה על זה וזרחק. קשה לו לקבל את התורת הזה, נראה לו שזה דחוק, עוד מעט נסביר למה. אז מה כן, הוא אומר מעצמו פירוש אחר מאיפה הרמה מוציא את זה. ולעמי לדעתי יוסו להורמבום, דגריו להגרו לשן הלל. דמי להלל, דגיים עולן לגמר סימון תחב. להלל בעמידה. דחביב הללו כל עבדי אדנוי, הוא עמדים בבית אדנוי, בלילות. וכן הם מנור ואין לשנה. הפירוש שהבח כתב, שהרמב״ם למד זה מלשון הפסוק, הרמב״ם הוציא הלכה מתוך לשון הפסוק, נראה לו דהוק. אולי זה גוף להמציא הלכה מפסוק, זה דהוק. אם הגמרא לא למדה את זה, אי אפשר לדרוש פסוקים. או סיבה אחרת, ובעצם זה יכול להיות שזה כלול גם בזה. המילה מושב לא חייב להתפרש דווקא לשון ישיבה. המילה מושב, הרבה פעמים תשבו זה לשון עקבה. לא דווקא לפוגע עמידה. כמו שיש מושג, מושב בית דין. כתובים בבית דין, במיטבת לא אותו כך דבר בנו, ישבנו. אנחנו בדרך כלל יושבים, אבל ואם הדיינים עמדו, זה לא טוב. זה סגנון כזה, זה לא בא להגיד בדווקא ישיבה. אז גם פה מנהל לך, לא כתוב בגמרא, אם היה כתוב בגמרא והגמרא עוד דרשת, טוב, אבל הרמב"ם המציא דבר כזה מעצמו, ואפשר לפרש אחרת את הפסוק. זה כבר שתי סיבות למה זה דחוק. סיבה שלישית גם יכול להיות, אם אתה כבר מדייק ככה, אז יוצא שאלה שהם לא זקנים, שאר הציבור שהם לא תמיד לחיים, גם אתם צריכים לעמוד. כתוב, זקנים ישבו. נו, אז בכי שמענו דבר כזה, שהשאר יעמדו. כתוב, ויראה מה מהו בגלעון. אז זה, אליה רבה, לכן, לא קיבל את התירוץ הזה, ומדי נפשי כתב, והוא רער. אבל למעשה, נשאר בעץ חיים, מעריץ, מביא שהרמב״ם בעצמו אמר את הסיבה הזאת, ככה מעיד הבן שלו רבנו אברהם משמו, מארץ בית חיים דקוף עין ה' עמוד א', דעת בשעת הברכה ראוי לעמוד המבורך, השם מהם כן, זאת אומרת, זה לא מעכב, ראוי. אז יש שתי נקודות, גם שהוא יעמוד ושהם ישבו. כמה שנאמר, ובמשל זה גנים יעלו, כאן כך כותב, ורוב רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם, משם אביו, הוא הברך סבל מעשה רוויח. אם כן, כן, אז אם הרמב״ם בעל פה אמר לבן שלו שזה המקור שלו, וכשנתעמק בזה קצת יותר, נראה שעד רבה, הפירוש של אלי רבה לא שהוא דהוק, אולי לא יתכן בכלל. הרי הלל, הרמב״ם לא כותב בכלל שצריך לעמוד בשעת קריאת הלל, הרמב״ם לא מזכיר את זה, אין לזה מקור בש"ס. טוב, נגיד, הרמב״ם לא כתב, אולי אין רעיון ממה שלא כתב. אבל פה בא גומר, גם לא כתוב בש"ס, והרמב"ם כותב. אבל יותר מזה, אתה אומר לי שברכת הגומל הרמב״ם לומד מהלל. נו, אז בהלל הרמב״ם חייב לכתוב את זה שצריך לעמוד. הרמב״ם לא כתב בהלל. אתה ברכת הגומל משהו זקנים יהלו, טוב בוא נראה הלל. אין הרמב״ם בשום מקום לא כתב. ולכות חנוכה שם כל דיני הלל. ואפילו בדרך אגב במקומות אחרים בחיבור שלו, בסדר, אני לא מוזכר שהיה לצריך עוד בעמידה. אז אם כן אי אפשר לו, על כורחנו, האמת יורד דרכו, שזה, שהבית חדש צודק, הבית חדש מעצמו כיוון לזה, ובזמנו לא נתפס הספר של רבנו אברהם בן הרמב״ם, מה שהמעשה רוקח גם כן עוד, זה עוד היה בזה בכתב יד, והוא התפיס את זה בפעם הראשונה. במילים אחרות, אפשר להגיד יסריבו בערו ויהיו הרבה בשמי שם היו. הלל לא כתוב לעמוד, והגומל הרמב״ם כותב לעמוד. זה פלא. הוא, בעלי רבה ציין שולחן ערוך, נכון? שולחן ערוך, אתה רוצה לסביר את המקור של הרמב״ם. מה נענה אבל על השאלה? יודו לה ומי חסדו ומשה וזגנים. יחללו. אתה... טוב, המילה הוא במושה. יש לרמב״ם איזו הוכחה שמושב זה בדווקא, אז לא, קשה לא נתווכח על זה. אבל מה עם אלה שלא זקנים? שאר הציבור, בגלל עם, שמה, מי רמב״ם, הוא בגלל עם, הם לא יושבים, הם עומדים. אז אף אחד, גם הרמב״ם עצמו לא אומר שהם יעמדו, רק הזקנים מישהו. הייתכן? נראה לנו את זה בשיעת השמיעה, שהרמב״ם יש לו פירוש אחר בפסוק. יש פה הרי הפסוק מתחלק לשניים, וירוממו הוא בגלל עם. קהל עם ירוממו את הקדוש ברוך הוא. כל הניסים והנפלאות שהם מפורטים במזמור, או לענייננו פה. ומשה וזגנים יהללו. על הזקנים אומרים שיהללו, ועל קהל עם ירוממו. יש פה שני עניינים, יש פה רוממות, ויש פה הלל. זה הדברים האלה, הדרך המלבים לעמוד להסביר את הנקודה, זה אחד הדברים שהניעו אותו לחבר את הפירוש שלו, להראות שכל דבר במקרה הוא מדויק, וזה לא לחינם, שאין כפל עניין במילים שונות, סתם, זה לא סתם ההכפלות בשביל חיזוק, בשביל לעורר, אלא בכל ביטוי, בכל לשון נרדפת, יש נקודה מסוימת. גם פה הוא עמד על זה, להסביר מה ההבדל בין רוממות לבין הלל, למה זה מתייחס דווקא לקהל עם, ודווקא זה מתייחס לזקנים, למה דווקא אצלם זה מתאים יותר הלל, וכולי, לא ניכנס לפירוש שלו, אבל יש, זה הדרך של המלבים. אבל רבינו סעד וג'ואן, בכל המהלך הזה, יש לו, בכל הפסוקים האלה, למשל, כמו שכתוב, שמעבנים מוסר אביך, ועציתו שתורת אמך, אז למה על האמא כתוב תורת ועל אבא מוסר? רב סעדיה גאון יש לו שיטה אחרת בזה, הוא אומר שתמיד, סק אחד זה הסגנון של לשון הקודש, וזה לאו דווקא, צריך לתת את של זה בזה ואת של זה בזה. יוצא, זה לאורך, בהרבה מקומות, כאילו, לפי השיטה שלו זה מתפרש ככה, דיברנו על זה בעבר. אז יוצא שלפי רב סעדיה גאון, נראה לי, שהפירוש של הפסוק הוא ככה, כאילו כתוב ירוממו ויהללו בקהל בקהל ובמושב עם וזקנים, ככה זה לא הפסוק, סור עשהו וזה ושהו, תתן את של זה וזה ושל זה וזה, יוצא אם כן, אם זה ככה הפירוש, אם הרמב״ם גם ילך בשיטה של רב סעדיה גאון, לא ידוע לי ראיה לזה וגם לא סתירה לזה, אבל בכל אופן פה בעניין שלנו זה מיישר, אז יוצא שאם כן, כשאתה מפרש בסגנון הזה, אז אין לי פה התייחסות שהמושב הוא דווקא התייחס לזקנים, אלא הוא עדן גם לקהל העם. והקהל העם מקומו בא בשלו. ידו לאדוני חזק ונפלאותו לאדם. אני חושב שיש נס בעניין שלנו של הקורונה, שאנחנו לא שמים לב, לא יודעים, גם אני אומר את זה רק בתורת השערה, לא יודע בדיוק, אבל מסתבר שזה אמת או קרוב לאמת, ראיתי שפרסמו מכתב שכתב יהודי מארצות הברית. אני אקרא את הדברים העיקריים. יהודי שגר בעיר מונסי, כן, על יד ניו יורק. מספר, ברוקלין, ניו יורק, תחילת חודש אדר, מתכוננים בשמחה לחג פורים, סדרה 13 בבורו פארק מלאה קונים, בתי מדרשות חומק כל התורה, שומרי שבת נשמע מרחוק כל התפילה, חודש אדר. באותו זמן, כבר אחרי כמה חודשים, בסין הרחוקה מתפרצת במלוא עוזה מגפת הקורונה. אבל בארצות הברית מתייחסים לזה בביטול וזלזול. הנשיא נשאל על זה, זה וירוס שהוא פחות משפעת. אם בו אביב זה יחלוף. ההרגשה הייתה שזה לא משהו שקשור לארצות הברית הגדולה והחזקה. תשמעו פה את הכוחי ועוצים הזה, מה שזה לצערנו, שגם יהודים מרגישים ככה. ארצות הברית, אז זה יזיק לנו. זה לשבור את הגאווה של ההתנסות הזאת. לפני שנים רבות היה את מגדלי התאומים. עכשיו זה משהו חדש. זה משהו כל פעם צריך, זה בא בצורה אחרת. גם ברחוב היהודי בניו יורק הייתה התייחסות זהה. לא, אפילו לא דיברו על זה. כלום, לא התייחסו לזה. שטויות. מתי התחילו לדון בזה? כשבארץ ישראל התחילו לסגור את הכניסה של הטיסות מסין, החליט שר הבריאות שמסין לא מגיעים נוסעים. ולמרות שהרבה התנגדו לזה, אמרו לא, אתה מבטל קשרי מסחר, זה לא כדאי, זה לא שווה, אבל הוא עמד על זה. אחר כך חובת בידוד מאלה שמגיעים ממספר מדינות מאירופה, בארצות הברית, משונה, מה קרה פה בארץ ישראל? החיים כסדר נמצחת, מה הם עושים שם? מה בארץ ישראל? כל זה עד ערב פורים. נו, ערב פורים, מה מכריזים? בידוד 14, מי שבא מארצות הברית, 14... זה התחיל כבר לעניין את הציבור, מה קרה? מה יש? למה? מי שבא מטורס אחר, מה עשינו בידוד? לא נלחצנו מהמגפה, אבל היה לנו בעיה, מי שרוצה לנסוע לארץ, מה הוא יעשה עם הטיסות? כאן לא היו שום הגבלות, בארצות הברית כלום, אצלם לא היה כלום, לא ייסעו. יום פורים, שמחה וששון, בתי כנסת מלאים, קריאת המגילה, סעודות פורים ברועם, מרכזי חסידויות מפורסמות, אדמו"רים עושים משתי יין, ולא יודעים שהנגיף מסתובב בקהילה, מתפשט בשקט בין המוני בית ישראל, בניו יורק רבתי. מספר ימים אחרי פורים, מגיעים שמועות יהודים, ברוקלין, קיבלו וירוס. נו, אבל עוד לא הגבילו את התנועה. לא עצרו טיסות, בית הספר פתוחים, הכל רגיל. עשרות נדבקים. בניו יורק, נוסעי הנגיף עם תסמינים קלים, נשארו בבית. שום בידוד, שום דבר. לא מעקב, אין הוראות, בדיקות. קצב ההדבקה עולה, המגפה מתפשטת. תחיל לאט לאט, פתאום מספר נפטרים נמוך. כל יום מספר מטפס. עשרות יהודים. מבוגרים, אבות השאירו יתומים קטנים. אלפי יהודים מצב קשה. העיר ניו יורק, החזקה והעשירה, שימו לב, המילים האלה, הכוחי ועוצים הזה, מה שעומד לצערנו, נכנסו, קיבלו הרגשה של, שהם... להם זה לא יקרה, לא עומד זה באסון הנורא. שבוע 120 מתים. ניו יורק, ניו ג'רסי הסמוכה משלמים ביוקר מחיר נורא. בתי חולים קרסו, הישיבות נהיו בתי חולים מולתרים, ארגוני הצלה לא עומדים בעומס, אבל הדבקה נמשכת. כל חצי שעה מתקבלת הודעה שמישהו נפטר, עוד יהודי ועוד יהודי. זה ניצול שואה זקן, וזה אברך בן 30, שום מחלות רקע, זה 48, והאמא שלו מושפעים כזה. הנגיף לא מבחין, לא גיל, לא קהילה, לא עשיר, לא עני, לא חסיד, לא ליטאי, לא ספרדי, לא יודע מה אם אתם עניים בארצות הברית, השם ברוכו, שמרם. הרחבות התרקנו, בתי ספר נסגרו, ישיבות דממו, בתי מדרשות נעלו. ערב פסח, שקט, שקט מפחיד, דממת מוות, ללא של אמבולנסים, בחיות של יתומים, רחמנא ליצלן. בית החולים האימונאיזס בברוקלין, בית מטבחיים של מלאך המוות. חדר מתים, חברה קדישה, תעזרו להוביל נפטרים. אין לנו מספיק רכב להוביל נפטרים. עכשיו, כבר ראשי השלטון, הנשיא מודיע, בדיקות חינם. הציבור לא הלך להיבדק. למה? אין טעם להיבדק. כבר נדבקו. בתי חולים מלאים, חסר מכונות הנשמה, ועוד מה צריכים להחליט למי לתת מכונת הנשמה. אז חוזה הדבקה מפחידים. במקום להתכונן לפסח, כל אחד חושש מי יחיה ומי ימות. ולכן אני כותב עליכם מניו יורק על חוקה, תושבי, אל תהיו שאננים, תגידו לי זה יקרה. פה זה כבר קורה. תשמרו ותיזהרו. מי שלא יוצא מהבית לא נדבק. אנשים יצאו לזמן קצר, נדבקו. חלקם כבר בעולם האמת. תשבו בבית, תשמחו עם המשפחה, תתקשרו להורים. טלפון, יש ברוך השם טלפון. אל תפול לבקר. בארץ ישראל הצליחו עד עכשיו יחסית למנוע את ההדבקה בסייעתא דשמיא. לא כמו אצלנו בארצות הברית. אבל בבקשה אל יצא איש מפתח ביתו, עד בוקר. חג שמח ובשורות טובות. אני זוכר את הליל פורים, שנה אצלנו, היה לנו תוכנית. אירוע גדול. שציפה לו, וגם אנחנו ציפינו, שיהיה באלעד, אצל הרב אליהו נהר, לתרום תורה עטרת חיים, ברגע האחרון ביטלנו, שמענו על חולי קורונה שם באלעד, היה פה דרך האיש של הרב שמואל צברי תרום תורה, גם כן היה עם הגבלות, במרחק, לא לגוע, ילדים בלי עין הרע, מאות ומשפחות, אבל פה כבר נזרו. כשקראתי את המכתב הזה, השתוממתי. מה קרה בעצם? בארצות הברית ראשי השלטון לא התייחסו, זלזלו. בארץ ישראל כן התייחסו. בדרך כלל, מה שידוע לי, אתם משתדלים לחכות את האמריקאים. מה משתנה פעם? שהם החליטים החלטות אחרות? החליטו כן להיזהר. פה משהו מוזר. מי שיודע, ורמזתי את זה באחד השיעורים הקודמים, שלצערנו גם אחד מזה הסיבות שבציבור שלנו היו כאלה שזלזלו, וששמעו שיש דעות שהכל זה חשבונות פוליטיים. ראשי השלטון פה, כדאי להם להכנס את הציבור להיסטריה בגלל הקורונה, זה שווה להם בגלל הבחירות. כדאי שהציבור ישיח דעת מכל הבעיות האישיות שיש מסביב ראשי השלטון, וככה יהיו עסוקים בפחדים וזה, לבלבל אותם. כמה שאחרים צעקו, מה אתם משתגעים? מה אתם מגזימים? אחרי הבחירות, הקורונה תעלם. ככה פיצו שמועות. אלה שבאגף השמאלי. עכשיו אני מבין, כשאני מצרף את כל התמונה, שיכול להיות שיש בזה חצי אמת. דהיינו, כשראשי השלטון פה היו צריכים לומר, נורמליים היו צריכים להחליט כמו שהחליטו בארצות הברית. יש צד לפה ויש צד לפה. כן, זה כנראה לפי כל אדם. אבל היה להם שיקול שכדאי, אולי זה באמת היה, כן. אבל צריכים לדעת, הכל זה משמיים. הם, הנה כלמה, כנראה הרגישו שבעצם הם עושים את זה, בעצם כי הם מבינים שכדאי להם. כדאי להם, יש פה שני צדדים, כדאי להגיד שזה מסוכן. כדאי להכניס את הציבור, מה זה היה לזה חשבונות שלהם. אבל הכל זה לב מלאכים ושרים ביד השם. בסופו של דבר זה מה שהציל את עם ישראל. מה שהאמריקאים לא הבינו, פה בארץ ישראל כן הבינו, אבל שוב פעם, לא בגלל שהם הבינו, אלא משמיים כיוונו אותם, מסובב כל הסיבות התברך, בגלל הם עשו את החשבון שלהם, שזה טוב להם, ובסופו של דבר התברך שהם צדקו. לו לא היה את השיקולים של של הבחירות וכל הדברים שמסביב לזה, אין לך להם, הם היו אומרים שמזלזלים בזה. ואז חס ושלום, המצב פה היה גרוע מאוד כמו שם ואולי יותר. בסופו של דבר התברר שהתבדו, ולכן באמת זה כן מסוכן. אבל סך הכל אנחנו מבינים שזה סייעתא דשמיא. ואומר, זה נס שלא ידענו. ואת הנס הזה אנחנו צריכים בחג הפסח, ומען תספר באוזן מלכה ומלכה, את הנס הזה שהכתוב ברוך הוא נתן בליבם של ראשי השלטון מהשיקולים שלהם, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו, זה הועיל לנו. דיברנו בשיעור פורשת ויגרא על הגמרא במגילת דף י"ד שקריאתה זוהי הלילה, שקריאת המגילה נחשבת כמו הליל, לכן לא תקנו הליל בפורים. ודיברנו גם על השאלה אם קריאתה זו הלילה, אם קריאת המגילה יכולה להיחשב כמו הליל ולא צריכים לקרוא הליל בפורים, אז אם כן למה בליל הסדר צריכים לקרוא הליל חוץ מהגדה? תגיד, חג'ו עדו, זוהי הלילה. שבחנו את השם בהגדה, למה צריכים לקרוא הליל? אמרנו על זה כמה וכמה תירוצים. אבל יש פה שאלה חשובה. שאלה קשה מאוד. איך אפשר להגיד שקריאתה זו הלילה? קריאת המגילה זה כמו הליל. במגילת אסתר אפילו לא מוזכר שם השם. אפילו פעם אחת לא מוזכר שם השם. איך אפשר להגיד שקריאת המגילה זה כמו הליל? יש סיבות למה לא מוזכר שם השם בקריאת המגילה ובמגילת אסתר. יש אומרים שבגלל שמרדכי ואסתר הפיצו את זה, וגם זה נכתב בספרי מדעי ופרס, כל הסיפור של הנס, אז אם שלחו את כל הנוסח מהתחלה ועד הסוף, הם היו כותבים את שם השם, הגויים כשהם מתרגמים את זה ללשונם, בלשון פרס או כל אומות אחרות, במקום שם השם כותבים את שם עבודה זרה שלהם. לכן החליטו לא לכתוב. זה פירוש אחד. יש אומרים שהנס הוא נסתר, וזה לא נס גלוי, זה לא כמו 10 מכות שזה דברים נגד הטבע. מגילת אסתר זה ניסים, צירופי מקרים, ככה וככה ונכנס והוא בא ובדיוק הזמינו והביאו להביא את המן והתלו את המן ובדיוק החרבונה אמר וכולי וכולי, הצטרפו מקרים, הכל היה בזמן הנס של פורים, זה לא נס גלוי, זה נס נסתר, כמובן שזה כזה ברוך הוא מסובב את כל הסיבות, אבל כיוון שהנס הוא לא גלוי ממילא לא מזכירים את שם השם. יש גם הדרך של הניסים בסגנון הזה. אבל בסופו של דבר סך הכל לא מוזכר שם השם במגילה, אז איך אפשר להגיד קריאת זו הלילה? אני אומר את השאלה בסגנון הזה, אבל ביסוד ושורש העבודה הוא שואל את השאלה מכיוון אחר. כך הוא כותב בשער 12, שער המפקד, פרק ד', בדפוס שלפני הישן, זה דפקוף י' ד'. הוא כותב כה, גריאת המגילות זה פרסום מניסו. פרסום עוצם הנס, לתת הודעה עצומה במחשתו, השם יתברך שמו, שם אבותינו בימים בזמן הזה. כמו שאמר נחמן בר יצחק בגמרא הקדושה, גריאת הזה הלילה, אינך תחזנה שקריאת המגילות זה הודעה. הוא שואל, אם תבקשנו הכוסה וחמת מונית תחפשנו, וזה המגילה, איפה היה מאוד עוד להיות שם וברון דברך מוחל הניסים? לא תמצא כלל. אין בכל מגילת אסתר שום מילה של הודעה והלילה קראו ברוך הוא. ככה, כן, זה הוא שואל בסגרון הזה. כמובן אי אפשר לתרץ שיש ברכות לפני זה על מגרון מגילה, שהחיונו, שעושה ניסים, ואחר כך הועל הרובת ריבנו, אחרי המגילה. הברכה האחרונה בלב אחרי זה רק מנהג. אבל גם הברכות הראשונות שהן חובה, אבל זה לא מעקב. אם מישהו יקרא את המגילה בלי ברכות, כמו בכל התורה כולה, ברכות אינה מעקבות. יש לנו רק את המגילה, ויהי בימי חשבי ראש. זה פה, מפה חייב לקרוא ומעקב אפילו בדיעבד. זה אי אפשר להגיד שסמכו על הברכות, זה לא מה שקובע. אז אומר היסוד ושורש העבודה, הוא מעריך הנקרא רק ראשי פרקים, הוא אומר, השעה כורחנו, התשובה היא, אחר כוונת לבין הדברים. אדם, בזמן קריאת המגילה הוא צריך לכוון לזה. יעלה על ליבו כל מעשה תוקפו ורודו של הנס. ועל זה תקנו שכן זה לחיוב קריאתה. כל מה שהפליגו לחכמי הגמרא בגודל חיוב קריאתה, זה על מרכז כותב זה. ואם תשאל אותי, כתוב שהלועז ששמע השורית יצא, אז מי, הוא לא מבין לשון הקודש בכלל. אז איך הוא יבין? אז הוא מבין, כן, הגמרא שואלת. הרי ליל עמי קמרי, כתוב שהם פה נשים ועמי הארץ. ומה עונה הגמרא? מצוות קריאה ופרסום מניסה. הם לא יודעים, משאלו את השמים, יגידו להם. אז הנה רואים שעיקר הקריאה, כדי להגיד את גודל הנס. הוא נותן דוגמה, לראות הנס הנפלא הזה. איך ברגע קטון חידש השם יתברך, נס נפלא כזה יוצא חוץ לגדר הטבע? המן הרשע. איך המן הרשע נפל מעיד שוררו לברוע מגדו? היה גדול על כל השרים, משנה למלך, הוא היה המן, משנה למלך אשורת, מה שבסופו של דבר מרדכי נהיה במקומו. מעל כולם, ואיך פתאום תוך זמן קצר תלו אותו. ראש עם הגבל פה, לפני, אומר, הוא אמר, למי יחפוץ על מערך לעשות את זה? בטוח שזה אבו הכי חשוב בעולם. אומר בלבו, בלימוד, ראש עם הגבל. הגדולה, מי יחפוץ? יחילו את רכבו הולד. בשצף כצף, פתאום, רגע אחד, נפל משמיים לתחתיות ארץ. לא שלב שלב, לא מהדרגה. פתאום היא מן הקטר לקטר. מה? מהר, כחד ללבוש ועד הסוס. כשאדם שומע הוא קורא את הפסוק הזה, בלי כוונה, אדם קורא. הוא לא מתבונן להכיר בנס הזה. תחשוב את גבורת השם. איך הקדוש ברוך הוא עשה את הפלא עצום כזה? אז הוא לא מודה לקדוש ברוך הוא. פתרון שלו מתברך מאוד. על ידי הנסה. מה זה קריאה? אז מה זה לא קריאה? מה זה הקריאה? זה מה שקריאה מנסה גדולה? אוי לא לך בושה, אוי לא לך כלומה. מזה יגישו אדם על השעה בלתי הודעה במחשבתו. אין אדם יוצא את דוחבתו כלל בקריאת המגילה. אין הבדל בקריאתו בין מגילת אסתר לבין מגילה אחרת. לכן, אחי ידי השם, תהם מרגע. כך כותב בעל הסדר שורש העבודה. מה נאמר ומה נדבר? לפי דבריו, יוצא, שאדם שקורא את המגילה ולא חושב באותו זמן להלל ולהודות לקדוש ברוך הוא, לא יצא ידי חובה. זה נשמע לי חידוש גדול, קטונתי מאוד להעיר עליו, אבל אני רק אדבר בשם פוסקים אחרים, דברים דומים. בארץ שני לוחות הברית בישעיה לוי הורוויץ כותב שיש מצוות בסופר הלא שבעת ימים אחר תדור, שזה כמו ספירת העומר. כמו בספירת העומר צריכים לספור כל יום. הידענו אחד יום ועומרו כמה יום, הידענו ארבעה יום ועומרו, צריכים לגוד, סופר לשבעה נקיים, אומר, היום, יום ראשון לשבעה נקיים. היום המשני. כתוב בסופר, כמו ספרת המלאכה. הנודע ביהודה כותב עליו, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. שני לוחות הברית הוא חסידיק וחסידי גדול, וברוך השם הוא מחפש עוד מצוות. אבל להלכה זה לא נכון. ומדנים בזה על מפרשים, וכמובן זה ידוע, ככה זה גם הלכה למעשה, שלא חוששים לזה. אותו דבר לנמר יסוד בשורש העבודה. מה שהוא כותב, זה אמר את זה לפי צדקותו וחסידותו, מהפוסקים, אם היה הלכה כזאת, חייב באותו זמן להודות בלב לקדוש ברוך הוא, לא מוזכר בשום פוסק. ואני חושב שהרבה אנשים לפי דבריו לא יוצא ידי חובה. הוא אומר מפורש לא יוצא ידי חובה. אם אפשר להביא לי את השולחן המקוצר חלק שלישי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שאה הכל נהיה בדברו. דבר כזה כתבנו גם בהלכות ישיבת סוכה, חידוש גדול כותב בעל יסוד בשורש העבודה, שמי ששוהה בבית בלי הכרח עובר בעשה. אם אדם מתעכב, לא הולך לסוכה. הלכנו על זה. ראינו בשם הגריזה, למעשה נקטינה זה לא כיסוד בשורש העבודה. דרך אגב, אני זוכר שהגריזה אמר לי, לא שתחשבו שהגריזה לא השיב את הספר הזה. הוא אומר שהספר מוסר שהוא למד בצעירותו, זה שחיזק אותו בעבודה השם, זה ספר יסוד בשורש העבודה. כלומר, זה ספר שהוא הכיר אותו ולמד אותו, וזה מה שבנה אותו בעיר השמיים. אבל אין עצה בין התמונה, ואין חמר לנגד השם. זה פה זה עניין הלכתי, וכל הפוסקים זה לא... חסידות וצדקות לבד, זה טוב. יש מושג משנת המשנת חסידים. בסדר, חסידות זה משהו חסידות. אבל ההלכה שנוגע לכל עם ישראל, אסור להגיד דבר לא נכון בתורה, על אסור אסור, על מותר מותר. גם דרך אגב שמעתי גם מהגרשתי את זה על החתם סופר. חתם סופר אומר שמי שמחבר ספר ומתערב במחשבתו, כוונה לא לשם שמיים, הוא עושה את זה בשביל כבוד או בשביל פניות אחרות, אז הוא עובר משום דברים שבכתב, שאסור לכתוב את זה. ורפצה בו כל הלאה, כותב דברים חמורים. אני זוכר שהגרשתי אמר בשיעור, אין הלכה כדבריו. החתם סופר אמר את זה מרוב צדקותו. אבל אם מדברים הלכה, זה לא עד בכך. למעשה, אז איך להסביר את העניין של קריאת זו הלילה? בספר כלבו, סימן ממה, הוא כותב, אין אומרים הלל בפורים, לפי שקריאת זו הלילה, כן, אוקיי, הלילה, לא שהוא גורס פה הילולה, אני לא יודע אם זה אולי טעות דפוס, הילולה, כלומר יש הילולה של הצדיקים, הילולה, או בגמרא כתוב, אגרא דבי הילולה, הילולה, זה שמחת חתונה, הילולה, שמחה. אז בכל אופן אנחנו מסביר מה זה, כלומר שזו הייתה כוונת הקריאה, כדי שיזכרו הנס ויתנו שבח ועוד על השם יתברך. צריכים פה לדייק במילים שלו, אולי ברגע לכם זה נראה שהוא אומר כמו היסוד בשורש העבודה, אבל לא. לא נראה, יש הבדל. שזה, א' הוא אומר כלומר. כשאומרים כלומר, זה ידוע שזה פירושו, שאל תחשוב שזה כמשמעו. קריאתה זו הילולה, תחשוב שזה הלל. כלומר, כאילו הוא אומר, זאת אומרת, כי זה לא, אל תקח את הדברים כשטחיותם, כמשמעו שלהם. זו הייתה, שיזכרו ויתנו שבח. דהיינו, לא הוא לא אומר כמו היסוד בשעה עבודה שצריך בשעת הקריאה להלל ולהודות לקדוש ברוך הוא, ובלי זה לא יוצאים איזה חובה. מתוך זה נשבח את השם. מתי? בערב, למחרת, בסעודת פורים, בימים אחרים. זה יצא שבח לקדוש ברוך הוא, אבל לא חייב שזה יהיה, זה לא חלק מדין קריאת המגילה. דרך אגב, המערשה כותב שקריאתה זו הילולה, ויש קל וחומר מעבדות דהירות, אז מקרא מגילה זה בין בלילה ובלילה, אז מאיפה, אז למה קוראים את המגילה פעמיים? בלילה וביום. פעמיים, בלילה זה רק בבוקר, אבל לא, בלילה פסח קוראים בלילה וביום. יש על זה פלפולים גדולים, לא אכנס לזה, מי שירצה יראה, יש מאמר חשוב של הרב בן ציון רבינוביץ במוריה, שנה למד ג' דף שקוף מן ג' קוף ממהב, לפני כן, אחרי כן. בכל אופן, החתם סופר, שואל על אליה רבה שהבאנו קודם, מה אתה אומר? למה הרב אומר לברך הגומר בעמידה? כי זה כמו הלב, כמו שזה גדם יעלו, אז אם כן, כשם שאתה אומר שברכת הגומר זה כמו הלל, ולכן צריכים לעמוד, אז כזו בגמרא שקריאת המגילה זה כמו הלל. אז כן, בקריאת המגילה נצטרך לעמוד. למה הציבור יושבים? נצטרך לעמוד. זה קושי של החתם סופר, פשוט, אור החיים סימן נ"א. גם גילוני הש"ס במגילה דף כ"א, שוטר צבי סימן ק"ל. איך מותר לשבת בקריאת המגילה? הרי רק שליח ציבור עומד, בני כבוד הציבור, הציבור יושבים. יש לזה פלפולים. אבל מה הנקודה? אמרנו שבהבנה של העניין של גרי או אותו זה הללו, אמרנו שלוש הבנות. הם מבינים בסוד ושורש העבודה, חתם סופר, וסיעתם כל שם, שקריאת המגילה זה כמו הלל, זה במקום הלל. יש לזה גם דינים של הלל. אז אם בעלות צריך לעמוד, כמו צריכים לעמוד. בכל יש עוד שאלות דומות מהסוג הזה. אבל אמרנו שיש לזה עוד שתי הבנות נוספות. המאירי לומד, לא שזה כמו הלל, לא שזה כמו הלל. האמת היא, רש"י ככה כותב לשון כזה, במקום הלל. אפשר ככה אולי להבין מרש"י. אם רש"י התכוון לדייק את זה, אולי מתכוון שגם הנפקא, שזה ממש, אז קריטה שיש נפקא מן לדינה. בכל אופן, אבל מאירי הרי מובן שזה פותר מהד הלל. לא שהמגילה היא במקום הלל, יש לה דינים של הלל. יש הלל, ויש מגילה, כיוון שיש קריאת מגילה, אז פטורים מקריאת הלל, לא צריכים הלל, לא שזה אותו דבר. כבר לא צריך, לו לא היה מגילה, אז היינו אומרים הלל. אבל יש מגילה, זה ממלא מקום חלקי, כבר לא כל כך נחוץ קריאת הלל. אז לכן, המאירי מכוח זה מוציא הלכה, שהנה חלב, שאם אדם לא קרא מגילה, אין לו מגילה, הוא אנוס, לא נמצא, יש לו רק, אין לו מגילה כשרה, אז הוא חייב לקרוא הלל, יש לי בברכה. אבל כבר זה הבנה אחרת. והרמב"ם כותב, וממנו אז הם רואים הבנה אחרת, שכיוון שיש מקרא מגילה, לא תקנו הלל. לא, חזל לא תקנו, יש קריאת מגילה, אז אין תקנה של הלל. במובן מזה, כמו שהבאנו גם בשם הרבה האחרונים, למה לא רבונן? אין תקנה, אז עכשיו אין לך מגילה, כשיש לך מגילה, אין בפורים, אין הלל. גם אם אין לך מגילה בגלל אדם מסוים שנקלע למצב מסוים ושאין לו את המגילה, בשביל זה זה לא משנה את התקנה, זה תקנה כללית.
וזה מה שסובר בעל יסוד שורש העבודה לגבי קריאת מגילה.
הוא מבין שזה אותו דבר, ולכן הוא אמר צריך גם בקריאת המגילה לכוון להודות לקדוש ברוך הוא תוך כדי שאתה קורא. אתה קורא איזה דבר, איזה השתבח מולד, לחשוב בלב את זה. ואם אתה לא חושב, אתה לא עושה את זה לחבר. באותו רגע, אם תחשב את זה אחרי קריאת המגילה, זה לא יעזור. זה קריאת המגילה. כמו ש... זה כי זה שעד זה יהלה לפי דבר. יש מה, מה שדומה, מה שאומר הקולבו, אפשר להבין את העניין הזה, שהקשר של המגילה להלל, לפי ימנדה אמר במגילה דף דלת, אמר רבי חלבו, אמר עולו בירו, חיוב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולפני זה ביום. זה גמרא בפרק ראשון של מגילה דף דלת. שנאמר למען איזה מרחוך עובד ולא ידם, אז אני אלוהי לעולם ודעקו. איזה מרחוך עובד, אומר רש"י, ביום, ולא ידם בלילה. אז הגמרא מקשרת את קריאת המגילה לפסוק, איזה מרחה, אז קריאת המגילה זה זמר. עוד מעט רש"י יסביר את זה. אומר רש"י כי זה המזמור הזה מדבר על מרדכי ואסתר ואחשוורוש ככה דרשים בפסיקתא וקריאת המגילה שבחו רש"י רצה לשמוע מה אתה אומר איזה מרחה מה קשור פה זמירות שבח מפרסמים את הלב והכל מגילתים לעבוד ברוך הוא וגם הלבוש מרחיב בזה שמדבר למה לא קוראים את הלב השתילת זה מעתיק את זה בסימן תרסאג' שאין קוראים בו הלב אז הוא אומר אף אבי שמנו ראוי, למה לאנשי נעשה מזה? לא נראו, רק ממוות לחיים, עבדי החשבי ראש. ועוד, שקריאת המגילה היא כמו שירה. המגילה זה שירה. ועמדה במקום קריאת הלל, שאינו אלו שירפה על הנס, אכן אמרה מגילה, אין לך חושבים שעוד מה שמפרסם מהנס, לשבח לשם יתברך שיסחי לנו. אבל, נכון. אבל אני חושב שצריך להגיד ככה. קריאת המגילה זה כמו שירה. אבל עדיין מכל זה ביחד, כשנצרף את הכל, לא צריכים להגיע למסקנה הקיצונית של היסוד ושורש העבודה, שבלי זה לא יוצאים איזה חובה, אם אתה לא מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא בזמן שאתה קורא את המגילה. הכל לא חייב שזה יתקיים באותו רגע. המטרה של קריאת המגילה זה לשבח, לשורר, לזמר, לקרוא ברוך הוא, זה כמו הלל. אבל בפועל מה שתקנו זה לקרוא את המגילה. ומזה יצא התוצאה במוקדם או במאוחר. אבל תשאל אותי, שאלנו, לא מוזכר בכלל שם השם במגילה. לא חשבתי להלל את השם כשקראתי את הלל. כי אני מכיר את זה כבר שאני רואה, לא התפעלתי באותו רגע. אבל סך הכל זה מכניס את ה... כשקוראים את המגילה, וזה שזה אדם בסופו של דבר, וזה יהיה התוצאה במוקדם או במאוחר. אז נכון שלא הללתי את השם בשעת הקריאה. אבל אדם מפורסם מה זה נצריך ראיות. זה דבר ידוע. גם אם אדם לא חושב על זה מפורש, אבל זה נמצא בתת ההכרה שלו. ועמוק עמוק. שרק הוא לא צריך לו להרהר בזה, כמו שמבין את זה בשביל המדע. וזה בסופו של דבר גם אפילו יצא לפועל. מובן, וכל מה ששמחים בפורים, ועושים את כל מסוד החג, ואתה שמתכוונים לזה. אבל זה לא דין בקריאת המגילה. גם מפורסמת המסורת, ברור שאפילו לא מוזכר שם השם, כולם יודעים שזה הכתוב ברוך הוא עשה את הניסים האלה, אפילו שזה לא כתוב מפורש. דיברנו על המנהג של הפסוקי התשובה, מי אומר ראשון? שליח ציבור, החזן או הקהל? אמרנו שמנהג רוב הקהילות בעולם, בעצם כל הקהילות בעולם ורוב קהילות תימן, שהקהל אומרים ואחר כך החזן, ומנהג סנע זה הפוך. והסברנו מה נשתנה את סנע בדבר הזה, מה קרה? הסברנו את הצדדים לכאן ולכאן. קיבלתי על זה מכתב מהרב נריה חוברה של איתה. מכתב זה לא היה פני עד היום לקרוא את זה, לדון בזה. זה בגלל נכנסו עניינים דחופים יותר. זה מקף א' אדר. כתבתי שמנהג סנע הוא מנהג יפה. לא משנה אם זה השתנה או לא השתנה. הרי אנחנו אמרנו שכנראה זה השתנה במשך הדורות. אבל מנהג הזה מוצאים את זה כל חשש. כן, יש הרבה דברים במכתבים שלו, אני רק עכשיו מדבר רק על הפרט הזה שנוגע לענייננו, על דברים אחרים שאני מדבר בשיעורים נוספים. לא זכיתי להבין דברי קודשו בשיעור האחרון, שמנהג סנע הוא רופף, הוא לא נמצא בספרים. למה זה רופף? אין לו איסורים מבורשים. אבל אין בזה שום סרח איסור. בצד הדין אין בזה גפילו או גריעותה. למה צריך לזה יסודות? שינוי מנהג, אבל לא אין לזה מקום. אבל כמה שנוגע לנו זה משהו כזה בהמשך. הרי אנחנו הסברנו למה לא רצו לנהוג שהחזן יגיד והתחלה ואחר כך תיבו לפעול. אמרתי שזה כמו קריאת הלל יהיה, כמו רשף הרבין, חזן פותח, עשה ישראל ומסראים, זה רשף הרבין, רשף רכיב. אז אמרתי, לא רצו, יש פה עניין לא לעשות שזה לא יהיה דומה להלל. זה סיבה אחת. ועוד סיבה אמרנו שזה הקהל מתחילים רוב השמחה ורוב ההתלהבות מתפרק, אז לכן הם עוד מתחילים עוד לפני הקהל. אז הוא יש לו שאלות על הנימוקים האלה. הוא כותב ככה, מה הבעיה שזה כמו הלל? אתה בא גדול, אבל זה הלל לא שיהיה כמו הלל. אתה בא, מה החיסרון? כמו בסדר רעיון המסוים, כמו هذا هو كل جاي هذا قبل ما اضرب زي 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 اللي شبح العكاره على الجراد من الفرسو ما نسى هو مش بالجيم سوكي ما له مور يتربك وذا شي مور ده ما لي هذا شاما بال كاب سوكي دبر عليه وكفيلو تاك ماشي ابركي كان كان كيلو مش بس لو كيف لما بور اكار باب سوكي ما له زي راشف كان عاوز مصيب عضو محدد العدوته بشيتا לא שייך שבאמת אדם יתאה יחשוב שזה ראשי פרקים. מה, וכי בגלל זה, הרי ראשי פרקים זה כוונה שיש רווח פרשה ומתחיל ראש פרק. בכתיבה של ספר תהילים, כשראש פרק פירושו, זה לא פרק פרקים שיש בספרים שזה בא מהגויים. כוונה ראש פלג, הכוונה פרושה, אופת רבה וסתומה. כן, רווחים. אז אם כן, מה, וכי אדם יתעה עכשיו במגילה יתעה? כן, לא, לא יתעו בזה. כן, מגילה כותבים את זה, לא כותבים את זה בעל פה. וזה אין צורך לפונים. ולא מצאנו צנען איש שכתב מגילה בטעות את הפרשות מחמד מנגדה ושיש בזה לעלה. הוא אומר, לא. אם לפי זה, צריכים לראות, אם הטענה שלי נכונה, שזה ישבו את זה לראשי פרקים, אז צריכים להיות שלפחות איזו צנען אחד יתעה ויעשה את זה ככה, כי נדמה לו שזה כמו ראשי פרקים. אז אני רוצה לעמוד ככה. הטענה הזאת שהקריאתה זה הללה. אדרבה, שגילו אדרבה, אדרבה, שיהיה ראשי פרקים. זה מעולה, זה לא, זה צריך להשוות את זה. אז א', הרי זה רק רב נחמן בגמרא, שעושה את הקריאתה זה הללה. ויש בגמרא שני תירוצים אחרים, אין אומרים על הנשיא נעשה בחוץ לארץ, או ולא יקטיע עבדי אחשוורוש, אינן. אז הפוך, לא רצו לקבוע הלכה כמו הפירוש הזה. כי אם נחליט איפה הפירוש הזה, יכול להיות נפקא מינות. מי שיסד את המנהג. נכון שהרמב"ם כן פוסק את הטעם הזה, אבל המעריץ למשל, הוא לא יביא את זה, ויביא עוד טעם אחר. ויש אומרים את הסיבה אנשים חוץ לארץ. ורמי שתיל הדתיים מביא גם את הסיבה של קטיע עבדי אחשוורוש. לא רצו אבותינו, קדמוננו, או הגאונים, אלה שיסדו את זה, לעשות משהו כמו הלל, כי אז יוצא שאתה קובע הלכה כמו רב נחמן. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, הסברנו קודם, שזה לא כשאומרים קריאת הזה, לא אמרנו שיש בזה שלוש הבנות. פירה, שבאמת זה ככה הבנה, שזה במקום. אבל לפי המאיר, שזה פותר, אין לזה דינים של הלל. זה רק פותר אותו. או לא תקנו הלל. אז אם כן, אין סיבה לשאות את זה להלל. הטענה, לא מצאנו סנעני שכתב מגילה בטעות הפרשיות מחמת מנגדה ושישבה את זה להלל, חוץ ממה שלמעשה לא ראינו אינו ראיה, לא שמענו זה לא ראיה, אבל אני רוצה להגיד שכן מצאנו. ולא רק שמצאנו, אלא התפיסו את זה מפורש, אחד מהחשובים של הסנענים, בכל אופן אצל מי ש... מי שחשוב בעיני העם. התפיס לעיני כל ישראל חמש מגילות עם פירושים עתיקים בירושלים תשכב, דף שין וזין. כל אחד יכול לראות את זה. לעיני כל ישראל. הפסוק, ליהודים הוא יתו עירה, שמע רכופלים את זה, ועשה שם רווח פרשה בטעות. איך יצא לו? מאיפה בא לו הטעות הזאת? דענו. הרי הפסוק הראשון, איש יהודי, שם בלב אחרי שרבח פרשה, זה ודאי, זה בלב אחרי ראש פרק. ויפלו את המון, יש שרבת שם ראש פרק, כי זה, אחרי זה מתחיל פרשה, זה סוף, אין טעם שם הפסקה. הפסוק האחרון, כי מורדכי יהודי, בלב אחרי נגמרת המגילה, לא שחרת שרבח לפניכם. אבל פה, הוא מורדכי יוסף מן המלך, הרי יש הרי מנהגים, הרי מעריץ כותב כה, הרי לפי מעריץ, את הפסוק הוא מורדכי יוסף מן המלך לא מכפילים, רק ליהודים. יש מנה כזה, דרך אגב בסוגריים, אנחנו הרי נוהגים להכפיל את שניהם, ראיתי שני מנהגים, וכנראה זה מתחיל מהשורש הזה, יש כאלה עושים את שניהם קודם, הקהל מתחיל, מרדכי, יוסף, מלאכי, ואחר כך חוזר שלי הציבור, היה חזן, שניהם, יש כאלה עושים, לא, פסוק הראשון, ציבור, חזן, ליהודים, ציבור, חזן, יש כאלה, אבל לפי מעריץ, ויש כאלה נוהגים ככה עד היום, הם מורדכי יוסף בכלל לא מכפילים, לא חזן ולא רק פעם אחת כל השיח, סיפור חזן רגיל, ליהודים הוא מחזיר. כנראה זה שהתפיס, זה המנהג שלו, הוא עשה שם רווח פרשה. מצאנו סנעני שכתב בטעות, הנה עשה את זה ראש פרק. זה דבר אחד. דבר שני, בספר זכור לאברהם, אפשר לראות, קובץ תורני שנת השנג דף סבעים ג' מובא טבלה להשוות פרשיות במגילה מכל המקורות, אשכנזים, ספרדים, מזרחיים, איטלקיים, תימנים. אפשר לראות שמה שהוא מביא כתבת תימני ליהודים, עשו פרשה פתוחה. שמה הוא עשה בספר שאמרתי קודם, ואותה את האגודה להצלה. או כזו שמה, עשה פרשת סומה. ופה, עשה פתוחה. נו, מי יודע אם לא השורש של זה, זה בא מפה. כן, האמת היא צריך לבדוק. לא, לא היה, לא היה ברור שמה בספר, לא, לא, כן, לא, לא התעמקתי, לא הספקתי לבדוק מי כתב את הספר הזה, איזה תקופה זה. בכל אופן, אבל זה כתב תימני. בקשר לשאלה של התפרצות השמחה, הוא כותב כאן. אם מצד הטעם השני שאמר קטר, מנהג שהקירות זה להראות התפרצות שמחה, אז הוא שואל, מה המקור ששמחה זה בהתפרצות? הגאונים והראשונים לא כתוב להתפרץ. אז הרבה, הוא מתנים בסברנות, הוא מתחיל כמה מילות, ואחר כך הם משלימים את הפסוק. ואם הטעם הוא לפרסום הנס, אז מה נפקה מנה? כבודו של מרדכי, זה לא קשור להתפרצות של שמחה. לכבד את זה מרדכי. שמחת התינוקות, אז גם שמחה, אתה דווקא להתפרץ. מי שנמצא בבית כנסת של אנשי סנאה בעת קריאת פרסוקי הגולה ירגיש וחוש אותה שמחה בדיוק. כל אחד נעימה עריבה, לא נקרא שמחתה מאומה במה שקורה מחר של הציבור. זאת הדבר, אין הבדל. וכאן מתינו שהשמחה היא בהתפרצות, אלא בעצם קריאת פרסוקים בקורם כאחד. ככה הוא טועה. רק בשביל ללכת לפי הסדר, אז אני אענה. ומה שהגאונים כתוב שהם רק משלימים את הפסוק טוב. ממתינים בסבלנות, לא יודע מה, התפרצו או לא התפרצו, יכול להיות שכן התפרצו, אבל לגבי הטענה הזאת, הטענה הזאת, הוא אומר שאין הבדל, כולם שמחים אותו דבר, בין בית הכנסת של קהילות אחרות, בין בית הכנסת של סנעה, אותה שמחה בדיוק. דיברתי עם הבן שלי הרב משה שליטה, השם ישמרו וחייהו, הוא אמר לי, אני הייתי בבית הכנסת משני המנהגים, אין מה להשוות. ברור הפוך מזה. ברור שאצל השם סנעה הפסוקים האלה הם רגועים. לא, הם לא, לא, לא רואים את השמחה ואת ההתלהבות. וזה, אז למעשה רואים, שכן, שיש הבדל. האמת היא ככה. השאלה, מה המקור של ההתפרצות?
אף פעם אצלם לא רואים שמחה חיצונית מוחצנת. הרב כותב במקוצר שאפילו לא מנשקים את הילדים הקטנים שלהם.
צודק, צודק. אבל תראה את אנשי סנעה בסעד המסועה. חפנים מאוד יגרו, תראה איזה התלהבות, איזה התפרצות, איזה קולות, ותיבוגע האורך לגלם, מרוב, מרוב שמחה. זה נכון, האופי שלהם הוא מופק בדרגה. אבל גם בהתפרצות יש דרגה, יש שקט. בכל אופן, אני כן. אני אומר, אפשר להתפרץ יחסית, יחסית, כן, לא משנה, יחסית. ברור, לא ודאי שיש להם את זה באופי, לא כן, לא שהם לא, הם אנשים מאוד, הם בעלי רגש, אבל הם סוגרים את זה, כן, זה מובן. אתה יכול, פעם היה לי, הפריע לי הרבה שלוחי ציבור שמתפללים, בלי טעם, גלגלים מילים, אבל דווקא ראיתי הרבה אנשים כאלה, הם מאוד רגישים, אבל הם לא מביעים את זה, הם כנראה חינכו אותם, חנקו אותם, מובן, אבל לא שהם לא, יש להם רגש חזק, אולי אפילו יותר, מובן, זה... אני זוכר, זה סנען אחד, שבזה, אני זוכר באשמורות. לא אמרו לכו, יבוא עם זר אברהם, לכו, הכל שם נחנק. כן, כן. זה אני דבר על הצד השני, כן. בכל אופן, זה נכון ששמחה זה לא בהתפרצות, אבל מה כן? יש הרי לשונות מרדפים בשמחה, יש גילה ויש רינה. אומר המלבין שגילה זה פירושו התפרצות של שמחה. וכך כתוב גם הראשי ריץ'. השמחה לבד זה לא, זה לא התפרצות, אבל המילה גילה זה, היא עומדת בשביל זה, והשם משמואל אומר את זה שזה הפירוש של רינה. זה כן, זה כשזה בא פתאומיות ופורץ. איפה ראיתי את זה? הרי במסכת ברכות, תפלא מדע מולבית. עבדו את אדוני בעירו וגילו ברעדה. מה יבגילו ברעדה? הגמרא שואלת. אמר רב ידבר מתנה, אמר רב, במקום גילו שם תהיה רעדה. מה השאלה מה יבגילו ברעדה? בספר ליקוטי יעקב, דף מ"ג, איך יכול להיות, מסביר, בביאור, איך אפשר לטרף גילה ברעדה? אפשר לבכות ולחייך ביחד. אפשר לצחוק ולבכות ביחד. וגילו ברעדה. מה התשובה? הנה כאן אמר, לא שייך. לא ברגע של ההתעוררות. זה לא שייך. אבל באותו זמן, בשלב הבא, למה, למה צריכים לערב את הפעל והירה? כדי שלא יימשך מתוך השמחה לתענוג העולם. מרוב השחוק הוא מגביר את היתר הרע. צריך להציב אותו, לערב אותו, זה שיהיה קו ממוצע. למטה ואותו דבר ומזבקה. אי אפשר לבכות ולצחוק. אבל כל זה ברגע של התפרצות הבכי. בזמן הבכי, שייך כן לצחוק. אז כאן פה, אי אפשר, אפשר להבין, וגילו, הכוונה נפרוץ בשמחה. ותוך כדי יירה. זה לא יכול להיות, זה לא שייך. הכוונת הכתוב שבזמן של שמחה יוסיף מחשבות של יירה בפעל. ראה בספר יאיר אור להמלבין, החילוק בין לשון גילה לשמחה, לשון גילה הולך הרגע התפרצות לשמחה. שמחה זה על השמחה עצמה לאורך זמן. שבאה מן האבן הגמרא, הווה מן הגמרא הבינה, וגילו ברעדה זה הרגע של התפרצות של הגילה. אז הגמרא דוחה, לא, זה לא שייך, זה לא המציאותי. אבל למסקנה, הכוונה היא לזמן הגילה, לא רגע התפרצות. זה כותב, פה, כן, זה קראתי פה מהספר הזה, אפשר לו בספר יאיר אור לשם האריכות, לא בדיוק המילים האלה. גם צריכים לעיין בספר ביאור שמות המרדפים דף שכז, הם ההבדל בין שמחה לבין גילה. אבל ראיתי שהרש"א ריש בתהילים, פרק י"ד פסוק ג', גם הוא הולך בדרך גילה, התפרצות קולנית של שמחה. ראיתי עוד בהרבה ספרים שאת המושג הזה של התפרצות, כן. שם שמואל אומר לא, לפי דבריו זה לא גילה, זה רינה. הוא כן. שלו בחנוכה דף י"ג, זה פה רעיון עמוק, רק אני רק אביא את המילים ומי שיעיין בפנים יבין יותר. כאשר אדם מוסיף להעמיק ולהרר, הוא מביא שיתפרץ קול מליבו. הוא לא מדבר פה על שמחה, שאדם יוצא לו קול של התפעלות. במצוות שהם במעשה ממש צריך שלא יהיה דיבור, אבל בלתי אפשרי שלא יתפרץ קול מליבו, כי אין רינה, אם הוא עושה בכוונה שלמה. זה חייב לבוא לידי גם ביטוי חיצוני. עכשיו, מה שנוגע לעניין של אופי בעצם, של טבעים, הנה חנמי.
בכל המקומות שמעריץ מזכיר בעת חיים שאתה צריך לשמוח, מה שהרב הזכיר פעם בשערי יצחק, צריך לשמוח בקריאת זה, בקריאת שירת הים, בקריאת זה, כל המקומות האלה זה צריך
להתפרץ. לא, לא צריך להתפרץ, לא צריך להתפרץ, אבל המגילה שאני, המגילה, היה ילד חביב בעל היום. על ידי, מתוך החיבה של קריאת המגילה, השמחה של הנס, הקול והקל ביחד, כן, זה... הניגוד בין החזן לבין הקהל. וכמובן, זה רק על ההתחלה. זה נוגע בעניין של שירה בכלל. ראיתי בספר ירושתנו, חלק ג', הוא מדבר על המנגינות, כללים בניגון. מי שמבין את זה, המבין יבין. סקונדה זה יכול להיות בשתי צורות. גדולה או קטנה, לא מוגדלת בטון וחצי. אומר, זה מוסיקה מערבית עתיקה. במוסיקה שנפוצה בימינו יש הרבה סקונדות מוגדלות. זה נפוץ אצל הצוענים וגם אצל הערבים. מעניין. יש מקם חג'אז. כן. וזה מקביל לפריגיש החסידי. זה אומר, הוא מדבר על היקים. זה מכון מורשת אשכנז. הוא רוצה להבדיל בין המוסיקה שלהם ובין המוסיקה של הליטאים. מערב אירופה ומזרח אירופה. היקים זה מערב אירופה. זה גרמניה, שוודיה, ארצות שמה, הולנד. אומר לא, אצלנו זה לא. הסגנון המוסיקה המערב אירופי זה מארץ ישראל, זה מתאים לבית המקדש. וידוע מחלוקת הפוסקים אם מותר לשורש ניגון של גויים. אז בואו נראה מה המקור. הניגונים התפילי של התפילה המערב אירופיים זה לא מגויים. הוא לא שהוא מחיש לגמרי. אומר, לקחו מהגויים את המוטיבים. אבל המזרח אירופה גם ניגונים שלמים לקחו מהגויים. מציין פה מקורות. המוסיקה מערב אירופאית רציונלית, מחושבת. זה הגיוני, מוגדר מראש, יש איזה חוקים. אבל אלה הם רגשיים, שטחיים, מתוך השראה. לכן, המערב אירופאי זה מלכותי, מכובד, חביר הוד והדר. אבל המוסיקה של מזרח אירופאית מבטאת התפרצות רגשית. לפעמים שמחה, עד כדי ריקוד. לפעמים רגשות, עד כדי בכי. זה לא דרך העבודה שלנו. אז אם כן, אפשר להבין, אם כן, שהדברים האלה כאילו שתלויים בצבעים, אבל כמו שאמרתי, הכל זה יחסי. כן, זה לא, כן. כל אחד צריך לחוות את השם לפי הטבע שלו, אבל בכל אופן, אי אפשר להגיד שאין לזה מקור. הרב נריה ממשיך עוד בקשר למה שהבאנו מהרב נתנאל בן ישעיה בפירושו. הבאתי הרי רבנו נתנאל בעל אור האפלה בפירוש שלו על מגילת אסתר, הוא כותב ויבלו את המון על העץ, זה מהדברים שציבור צריכים לענות. כיוון יהיה שמי רבו, גודש, גודש, עשי שלום ויבלו את המון. אני הבאתי מזה ראיה שגם כן, ש... איך צריך להיות הסדר? זה דברים שהציבור צריכים לענות. הוא טוען ככה, לפי מן הצנעה, אחרי שהוא משלח ציבור בחמת המלך שכחה, עונים הציבור בקורם שוב ויזלו. אבל יותר נראה בבירו שתיבת עונים בכאן זה לשון הגבהת הכל. וזה עיקר בחומר בדרב. הוא אומר לא, אולי מה שהוא אומר עונים, לא מתכמל להגיד, מי אומר קודם? אלא רק הוא בא להגיד שהוא מגביה את הכל. טוב, אם זה אני חושב ככה. כן, הנושא מה זה פירוש בדיוק המילה ויען, המפרשים דנים בזה הרבה, גם זכור, הזכרנו את הרד"ק בספר השורשים, יש לזה כמה וכמה מובנים. אבל פה רבנו נתנאל כותב צריכים לענות בכל רם, אז זה סתם הכפיל את המילים לחינם, אם זה לענות בכל רם, אז הוא כתב את זה מפורש. לכן אני מסביר שהענייה זה פה מהדברים שהציבור צריכים לענות. אז שליח ציבור אומר, ואחר כך הקהל, יא שמי רבו, הרי פתח שליח ציבור, אמרו הקהל, בהמשך הוא כותב מה ששאר כזה לבאר שינוי מן הקטנה, לפי מה שהעניים רבים באו, הרי הסברנו שלמה השתנה מן הקטנה, ושעניים הסתובבו בזמן קריאת המגילה. אז הוא כותב, לאמיתו של דבר זה השערה, מי אמר לפני מאות שנים כבר היה לנו המנהג הזה, וגם אם כן צריך שיזדמנו שני דברים לפונדק, אחד שעני הגיע בדיוק אצל אדם כזה וקרא בשיבוש שמשנה את המשמעות, זה לא שכיח. טוב, זה הרי גם התינוקות שבדברים נראים לקראתם כאוגן בעל פה. טוב, זה דברים שכבר שאין להם שיעור. בעצם אנחנו באנו להסביר, לתת הסבר למה המנהג הזה התפשט רק אצל צנעה, אצל אנשי צנעה, ואלה שיצאו מהם למקומות אחרים, פליטי צנעה, אנשים בצנעה עברו לגור במקומות אחרים, רק הם נוהגים את זה. למה המנהג הזה לא התקבל אצל כולם? בפרט אם יש איזו סיבה הלכתית, למה לא הכתיבו את זה לכולם? למה לא הפיצו את זה בשאר המקומות? למה המקומות האחרים לא קיבלו? לכן הייתי צריך למצוא הסבר, מתקבל על הדעת, שזה דבר שייך רק להם. לא התייחסו לזה שזה סיבה הלכתית. ובמקומות אחרים לא היה שייך כל העניין הזה, ונשאר המנהג הקדום, כי לא היה שום צורך, לא ראו בזה שופרה למלדה משהו יותר. כי אחרת לא מובן למה דווקא הם השתנו בזה מכל העולם. ואם כי למשל על גבי תענית בחורות בערב פסח, למה לא התקבל אצלם? דיברנו על זה בשיעור, כן, בשבוע ג'ודר, פרשת צו, זה אני לא מבין, כאילו למה דווקא הם לא קיבלו את זה. בכל אופן, זה דברים... חששות, הכל זה תלוי לפי מציאות, וכן, מובן, אז כל אחד יכול להבין שמספיק, שמספיק שאדם אחד יתאה, כמו שאמרנו על המורי ההוא שטעה בפסוק אספרי, כמו אספרי. אמנם הוא שואל בזה בסוף, המורי הזה הוא באמת טעה בהבנה, מתוך הרגלו בלשון ערבי, התחלף לו הסרי בעין פתח, או מבלי מסים מתוך הרגל לשון היה נשמע אספרי, כאילו רגיל, אז הוא טעה בלשון ולא בהבנה. טוב, זה סתם שהוא שואל, כן, לפי הסיפור ששמעתי באמת אכן, המורה הזה הוא טעה בהבנה, הוא לא, כן, חשב, הוא לא, אבל יש הרבה מילים בלשון הקודש, שהשורש שלהם בערבית, זה לא פלא. כמה אנחנו, כבר שהשעות כבר שעה ועשר דקות, כן, אז זהו רק אולי נסיים מה שנוגע, מה שנוגע לקורונה. כיוון שאנחנו מצד אחד פה בשמחת החג נמצאים זמן חירותנו, ים מגרוגל הגזע, וישמחו בהם כל ישראל ושמחו. רציתי להגיד כמה עצות וסגולות כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור את כל אחד ואחד מאיתנו, שנוכל לעבור את זה בעזרת השם בשלום. רוצה להגיד שש עצות. דבר ראשון, צריכים לדעת שאנחנו עכשיו בשעת מבחן. לא חוכמה שאדם יהיה בעל ביטחון בזמן שזה לא מעשי אצלו, שיש לו איזה בעיה שצריך להתגבר עליה. דיינו, יש לנו עכשיו הזדמנות לחיזוק של כוחות הנפש, להתגבר, כמה להיות שמחים, כמה להתחזק באמונה, בביטחון. אדם שיבדוק את עצמו באמת איפה הוא נמצא מבחינה רוחנית. אז עכשיו יש לנו את זה שבא לנו בלי הכנה, אבל אנחנו נמצאים כבר בתוך זה, אבל כמה שאדם מתעודד ובוטח בהשם, מתחזק ומחזק, להחדיר בלב הילדים את האמונה, את יראת שמיים, את כל הסובבים. אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות. דבר שני, יש ברכת אשר יצר. זה דבר שזה טוב כל הזמן. ברכת אשר יצר, כתובה בספרים הקדושים, שזה סגולה לרפואה שלמה, שאדם אומר את הברכה הזאת בכוונה. יש כאלה מביאים את המקור בספר סדר היום, אבל מי שיעין שם יראה שזה לא מדויק. כתוב משהו דומה, ולכן חשבו שהוא מתכוון לזה. יש לזה מקורות אחרים, זה ממילא ילבישו את זה גם על סדר היום. אבל המקור של זה מובא בספר ברכות טוב בשם הגאון חפץ חיים. מי שאומר ברכת אשר יצר בכוונה, זה הפצדי. ברכות טוב זה הפצדי, ברכות חיוב והנהגות מהברכות. מי שאומר ברכות אשר יצר בכוונה, יכול לחסוך מחלות רבות. סגולה בדוקה, כשאדם נזהר וברך ברכה זו בנחת ובכוונה, לפי פירוש הדברים, זוכה על ידי זה שיהיה בריא בכל גופו במשך כל ימי חייו. רבים אשר נושעו ממחלות רבות וקשות, קיבלו על עצמם לברך ברכת אשר יוסר מתוך הכתב. מי שיכול מתוך הכתב, אבל לא דווקא, העיקר שהוא אומר את זה בכוונה, מי שאין לו לא מתוך הכתב, הסתכל על השמיים. עצם הסתכלות לשמיים, כתוב על נבוכדנצר, אפילו הרשע הזה, עיני לשמיון נדלה. הוא בספרים הקדושים שאדם מסתכל לשמיים, זה מוסיף לו לשמיים. מסתכל במלך העולם, והוא אומר כל מילה בכוונה. הוא אומר שאם יסולם אחד מהם, חס ושלום, הקורונה יכולה לסתום לו את הקנה של הנשימה. עוצר את הידה, את הסימפונות, נחנק רחמן על אצלן. עד שיבוא לו מכונת הנשימה, מי ידע, כולה יבוא אולי. אז שאם יסולם אחד מהם, צריכים לדעת, כמעט ואין בשולחן ערוך פירוש לברכות. שולחן ערוך זה ספר הלכות, דיברנו על זה פעם. יש כל כך הרבה בשולחן ערוך, דבר נדיר מאוד, לפרש את הברכה של אשר יצר באריכות, כל העניינים של הברכה, כדי ללמוד את זה בשולחן ערוך, סימן זין אור החיים, גם מעריץ בעת חיים, לפחות שאדם יקבע את זה כדי להבין את מוצא שפתיו, וממילא חייבים יותר מה בדיוק המשמעות של כל דבר, מה זה מפריע לעשות, מה זה רופא כל בשר, מה זה כל בשר וכולי, מה זה מהם סתומים ומהם פתוחים וכולי וכולי. דיברנו על זה וזה עכשיו נתפס ברוך השם בקובץ דברי חפץ, שבאורים בברכת אשר יצר. אז יש אריכות גדולה בכל העניינים של הברכה, וזה סגולה, זה כל השנה, וכמו חמד עכשיו, גם מובא פה בשם הצדיק המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין, הוא אומר, מר גלה וחומה, אם אדם מברך בכוונה, זה סגולה לבריאות הגוף. החפץ חיים זה סוכל. בני אדם לא יודעים כמה מחלות גוף ונפש יכלו לחסוך ברכת אשר יצא בכוונה. דבר שלישי, זה המצה, שזה מחלות דו סודו. כתוב בזוהר הקדוש פרשת הצווה. זה מאכל של רפואה. האמת שמשמעות העניין שם פשוט נראה שזה לא רפואה לגוף, זה רפואה לנפש. זה הסגולה לעול מצוות, לעול מלכות שמיים, להבין בתורה, להיכנס לעבודת השם, על ידי זה זכו כן, לבני ישראל, ויאמינו באדנו, מגיעים לאמונה. אבל, בהרבה ספרים כותבים שזה גם לבריאות הגוף. יש ספרים שמובן מהם שזה רק לבריאות הנפש. לא נכנס לזה, ויש שבן שירה יוקד. אבל...
הפיקורן, הפיקורן, השמירה, גם כן, אני חושב, שמירה למי ששומר מהפיקורן.
כן, מי ששומר מהפיקורן, זה יכול להיות אפילו ממצא לגילה, נכון, גם זה מובע בדבר חפץ. ושימו הנהו, מכל זורו ישראלני. מסע, מכל זורו ישראלני. אבל עכשיו נדבר על האכילת המצא, זה שמירה ששמים את זה בבית, או שנמצא איתו בתיק שלו, זה סגולה לשמירה. אבל זה מי שאוכל את זה, באכילה של זה, אז מובא, מי יקח החומר לנפש הדבר? בספר חמדת הימים, וגם החידה בספר שמחת הרגל, לימוד שלישי לחג הפסח, כותבים שהמצה מועילה לגוף ולנפש. אבל צריכים לדעת איך זה. הרבה אוכלים את זה, וזה לא מועיל להם. התשובה היא שהם לא יודעים איך לאכול את זה. יש אנשים שאוכלים את המצה בלי חשק. מה זה בלי חשק? לא, זה לא טוב. יש אנשים שזה אכן מזיק להם לעיכול. אבל צריכים לדעת ככה. זה אם אדם שיש לו דמיונות כאלה, חושב שיקרה לו אסון, הנה חנמה. מה כן? מי שנכון לבוא בטוח באשם, לקיים את המצווה בשמחה ובססון, מחבב את המצווה, הוא אוכל את זה כאילו אוכל, מה המתגים? אוכל סוכריה, תענוג. אוכל את זה כמו אוכל מעדן. האדם הזה ימצא מרגוע לנשו ויפרו למאכל ועל לו תרופה. ככה כותבים גדולים וטובים. אז אם כן, אז זה התנאי. באופן זה, זה מחל לדעו סוטו. עוד דבר כתוב בשער יששכר של בעל מנחת אלעזר. הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, הנפש תלויה בגוף. המצה מביאה לאדם מרגוע בנפש. המחלות, הרי ממה באים בעיקר? מעצבים, ממחשבות מבהילות. אדם לא רגוע. תמיד יש לו מחשבות, מה חסר לו? מה יהיה לו בעתיד? איך יכבדו אותי? איך יהיה לי יותר כסף? ולמה לאחר מצליח יותר ממני? מה אני אעשה כדי להוריד אותו? חושב, איך אני אעלה ואיך אני אוריד את השני? הוא חותר תחת כיסא כבודם של האחרים. אז בקיצור, אז כל הזמן העצבים שלו לא שקדים. אבל אם על ידי שהוא מחזק במאכל של המצה, היא מרגיעה את הגוף, נותנת לאדם מרגוע לנפש, זה מרפא את העורקים שלה. זה שתי דרכים להבין את זה, או אני מוסיף, אני בעניותי מוסיף, וזה קשור למזמור שאומרים החגור, אנחנו אומרים, אווילים מדרך בשעום ומאה ונביאה מתענו. מה זה? אדם טיפש. הוא לא יודע שהמחלות באים מהעוונות. אפשר לראות שמה את הרשי ורדה כל הפסוק. מה, אתה לא מבין שהמחלה זה מלאך שלח לך כזו ברחור. שלח דבר אוויר פה. זה דרך אגב, זה עוד סיבה להבין טעם למזמור הזה בפסח. זה המצה. דהיינו, על ידי המצה הוא מתחזק באמונה, חוזר בתשובה, ומאלה, הרפא לאכול את החלואתי. אז זה דרך שלישית להבין את זה. זה העצה השלישית. הסגולה הרביעית זה השבב, זה הפגם, מה שנקרא שדב, אצלנו זה נקרא שדב, יש כאלה קוראים את זה בלשון נקבע שדבה, לא משנה, העיקר זה שדב. מה שמעריץ כותב על זה בעץ חיים, שהברכה שלו זה בורא אסבה בסומים, והמקור של זה דף קופעין גימל. העשר שנקרא פירום בשם ערבי שדב, אז הוא מביא ראיה, כתוב במסכת כלאיים, אין מרכיבים פירום בגידו שהוא יורק בו אילון, אז זה נחשב ירק, זה נחשב עשר, לכן הברכה שלו זה לא עשר, זה אסבה. שדב זה נקרא בלשוננו, שברמב״ם רבנו עבדה כזה שם, כמו שאומרים בעדות אחרות, סדב, סדב, סין, סמוח, אנחנו קוראים לזה בשין ימני. זה מוזכר במסכת כלאיים, פרק ראשון משנחת, גם במסכת שביעית, הפירום והירבוזין, התחלת במסכת שביעית, מסכת עוקצין, משנה ב', פרק ראשון, שורשי המנטה והפירום, ירגל סודה, ועוד בכמה וחמות, הפירום, אותיות מג'פה. סגולה של העשב הזה, יש לו הרבה סגולות, שמעתי פעם שזה מסלק את כל הפגמים. זה הפירום, זה בדיוק אותיות מג'פה, סגולה שאדם שם את זה בכיס, ועל ידי זה הוא ניצול מכל מרעין בישין, ואני חושב גם במילה שלב, בערבית, הדלת וזן, מתחלה שזב, זה כמו שזב, 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 זה הצלע. יש עוד דבר, אבל זה קריאת פרשת הקטורת, ולא רק פרשת הקטורת, גם בימים האלה, אפילו בימים טובים ושבתות, אי אפשר, זה לא זמן להגיד תפילות ותחנונים, אין מתחננים וזועגים בשבת ויום טוב. אבל פסוקים אפשר להגיד, הוא יהיה אמר משה על ההרן, ככה נתן, מה שמובא בסידורים, בסוף פתאום הקטורת של חול, ככה אדם מחטוב, אתן עולה האש, כל הפסוקים, ויבן שם דובים מזבח, ויצירה למחוק על חלי, פסוקים האלה, אבל עוד דבר יש, הפסוק הוא יאמר אליה מישראל אביאם, יש שם בסוף את הפסוק מעט צורי ומעט דבש. מעט צורי, צורי זה גם קשור לפתום הקטורת, כי הנוטוף זה הצרי, וגם כן זה מתאים בכל הצרות, זה מובא בספר צרור המור על הפסוק הזה, אבל צריכים לכוון את השם הקדוש צדן ליבש, זה הראשי תיבות של המילה צורי, דבש דלת נכון, לא, בוא תנאים מושגלי. מעריץ כותב על זה בעץ חיים דף עין תת, סגולה לזמן המגפה, יאמר ערב ובוגר, פתאום הגדר הזה, נשחרת וגם מנה, את הפסוק, אז אני אסבור על כל פסוק של השופע עמים, ואחר כך אומר, כולם כאחד של השופע עמים. פעם ראשונה, כל פסוק בנפלד, השם סבור למה זה לא, השם סבור למה שלוש, אחר כך רגיד, שלושם כסדר, אז אני אסבור למענו, אז אני אסבור לאשר אדם, אז אני אשר, ושוב פעם שלוש פעמים. אבל כן, זה ככה הוא מביא פה בשם אור הישר, זה אור צדיקים. אבל יש ספרים שאומרים רק את החלק הראשון. כל פסוק נפרד, שלוש פעמים. ויאמר אליה מישראל לביאה, והרידו להם מעצרים על דבש, ראשי תיבות שלהם שהם צדן לבש. ויש מצפים גם יוד של לבודנים, עין משנת חסידים סודו וחשבונו. מי שירה בסדר משנת חסידים, זה בדפוס אמסטרדם, הנפוץ, זה בדף פייבר. מסך התיגון המג'פו, זה בפרק ד'. דרך אגב, פעם הסברנו שכל השמות הקדושים יש להם הבנה, זה לא סתם מילים, יש להם הוראה, זה הוראה, חוץ מהסודות, אותיות, בו, שזה פועל, אבל מי שיראה בשער הכוונות יבין את הסוד של השם הזה, יבין את המשמעות של זה, זה, הרי אמרנו שהמחלה היא לא רק טבעית, יש פה שילוב של טבע עם קליפות, זה בא להוציא את ניסוסות הקדושה, מתוך הקליפות, לברר את הניצוצות, צדן לבש פירושו, ככה משמיים, הקדוש ברוך הוא ירד עיני להבין את המשמעות של זה. בזמנו הסברנו מה זה מסוחוס, מה זה פאי חתק, פותח את הדרך, יש בזה פירוש גם הפשט. פה צדן לבש זה פירושו, מסודות הנה ליבש. זה מצודות, זה מלכודת, ליבש את הקליפות. דהיינו מוצאים מהם את כל הכוח הקדושה, זה זה רמוז במילים האלה. והדבר השישי, מי שיעיין בשער הכוונות, אז דרך אגב הוא יבין מה זה לייבש, איך זה פועל, בזמן, למה זה קשור דווקא לזמן המגפה. שער הכוונות הוא שיש תפילה, זה שער עד פי"ג עמוד ד', אבל דבר מעניין, הוא כותב כמה תיקונים לזמן מגפה. התיקון השני, להחזיר בני אדם בתשובה, כי בזה הוא מכנע את הקליפה. שמעתם? אתה רוצה להכנע את הקליפה? אז אתה תחזיר בני אדם בתשובה. אני חושב שזה דבר נפלא, שלפי המצב שלנו זה בהחלט מתאים, זה הזדמנות פז. היום הרבה אנשים מתעוררים לשוב בתשובה, רואים שכל הכוחים רעפים לדי, אמרנו קודם אמריקה. מה? קורונה? מה? הם לא האמינו שיהיה דברים כאלה, דבר קטנטן כזה. אויב נסתר, שהם לא יודעים איפה הוא, בכלל צריכים להגדיל אותו במעבדות, כאלה לא יודע כמה עשרות פעמים כדי רק לראות את זה. לא חשבו שבכלל שזה יכול להרוס להם את, 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 את הכל. היום, אז אנשים קלטו שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, שבני אדם הם אפס, אדם להב על דמו, יום כסר עבר, אנשים מתרגשים, ואנשים הלב שלהם פתוח, וגם לא עובדים, פנויים, יש מי שיכול, מי שיש לו את הכוחות, את האפשרויות, שיש לו ידידים, מכירים, אז זה הזמן לעורר אותם לשוב בתשובה, לחזק את עצמו, כתוב, למה דפה שאים דרוהה, לראות שאדם הוא אפס, אדם הוא כלום. זה סגולות שאמרנו, אבל מצד שני צריכים לדעת, הכל טוב ויפה, אבל אדם לא יחשוב, טוב, אני אעשה את הסגולות האלה, אז אני מחוסן, אני בסדר, אז, אני לא אנזק, ולא אזיק, לא אדבק ולא אדביק, לא, זה לא ככה. החלק יכולת הכל, זה תלוי ביד השם, הכל בידי שמיים, אפילו שהסגולות האלה יש להם יסודות טובים, אבל יש כל כמי, צריך להיות, צריך כמי מן המומחה, צריך זכויות, לפעמים חס ושלום, המעשים מעכבים, המעשים גורמים, יש דבר דומה לזה, פשוט חתם סופר, יורד דעה סימן קופן יבית, שם עובדן על עניין של משמשות במוח, האם אפשר, אולי חס ושלום, זה יגרום לזקים, אז הוא כותב, בדיבור המתחיל אמנם, כותב, זו שאלה חמורה, על להשתמש במוח וזה, האם לסמוך על רחמי שמיים? אומר החתם סופר, אמנם הוא מתדד פה ברשי, לפי שיטת רשי, אומר, לא לסמוך על רחמי שמיים, איך עד אפשר בטבע על ידי כינוח? כן, זאת אומרת, אומר, אז אדם לא יסמוך על הנס, כדי לסמוך על הנס, זה חס ושלום, גם יכולת במצבים, יש מצבים שזה רק בנס ניצלים, או שחס ושלום, המעשים שלו מעכבים. אז לכן, כל הדברים האלה זה טובים ומועילים, אבל זה לא סוף פסוק, ותמיד צריכים לשמור על ההלכה כמו שדיברנו, שחס ושלום, נכון שיש שומר מצווה לא יודע דבר רע, אבל מצד שני יהיה חודש חי, חזי גושנה, אז לכן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שברוך הוא יזכנו, עוד רציתי לדבר עוד כמה דברים, אבל אני רואה שהפנוי לא מספיק, אולי בעזרת השם בפעם הבאה, רציתי לדבר, ידידנו אברך רבי דוד צדוק, שלח לי שאלה בקשר לנשוק ספר תורה, למה לא אומרים על זה, שמענו מצווה לא יודע דבר רע, זה, לפי מה שאמרנו זה מיושב, אבל רציתי יותר להרחיב בשאלה הזאת, יש עוד כמה שאלות, גם בנושא של השלמת הפרשיות, גם בנושא של קריאת התורה, אלה שאם יש אפשרות לעשות מניין, הם יכולים שבעה אנשים לעלות, אבל לא מתקרבים לספר תורה, אז אחד קורא שברך שבע פעמים, אם הוא יכול לברך תחילה בסוף. עוד דבר רציתי לדבר על העניין של ההגדה של פסח. מי סבין? כי כתבנו על זה בהגדה, אבל התעורר משהו חדש בנושא הזה. אבל הזמן גוסר, המלאכה מרובו, אני רצון שנוכל להקדם את זה פעם אחרת. השם ברוך הוא יזכה אותנו, שערך השם, שנזכה, נברך את כולם. תוסיפו שאני רבות, שמחים במעד מזווים, ברוך השם, שנה הבאה בירושלים בבנויה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ישועת הנפש וישועת הגוף, ויתקיים בנו, ויסיר אדוני ממחוק כל הלי, וגומר את המשך הפסוק, שהשמחה תהיה שלמה, ונזכה בקרוב לאחור מן הזבחים ומן הפסחים, שהגיע אדוני על גיר מזבחך לרוסון. אמן, כנית.
אמן.